תת בר אילן על הנושא ספר תורה שנגנז לדמותו של התנא רבי אליעזר בן הורקנוס מתלמידי רבן יוחנן בן זכאי.
ערב טוב. אנחנו במוצאי חג השבועות, אני רוצה לפחות לסיבוב אחד לחזור למנהגנו מהפעם הקודמת או זו שלפניה, ולהצטרף קצת לכמה מהדמויות והמשניות באבות. עשינו את זה בפעם הקודמת עם ארבעה שנכנסו לפרדס, דוק. אני רוצה הפעם להיכנס דרך הפרק השני לחמישה התלמידים של רבן יוחנן בן זכאי, שהם נמצאים במרכזו של הפרק השני במסכת אבות ובמרכז העשייה בכלל בדורות התנאים. ניכנס לזה מיד. אז אנחנו טיפה נחרוג מהפרשות, שם תוך כדי דברים גם נתחבר אל הפרשה בתוך הדברים, אבל ניכנס קצת לפחות בשבתות הקרובות להוא היה אומר של מסכת אבות. הזכרנו יותר מפעם שהוא היה אומר, כך לימדונו רבותינו, שמעתי את זה הרבה מהרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, הוא היה אומר, לא הוא אמר. הוא היה מסביר שהוא היה אומר, פירושו שהוא היה מה שהוא אמר. מי שרוצה לדעת אם אפשר לזהות בין אמירתו של אדם לאישיותו, צריך ללמוד את מסכת אבות. ולאמיתו של דבר, באמירה הזאת יש לא רק מסר יפה, אלא יש גם יסוד פרשני מאוד חשוב שהוא צריך להיות, וכך הוא היה כשלמדנו כמה וכמה משניות ודמויות באבות. הוא צריך להיות יסוד פרשני חשוב לבעיה ראשונה שהרבה פעמים מנסים להתעלם ממנה. הרוב הגדול של התנאים המוזכרים, ודאי של אלה שבהם נעסוק בפעמים הקרובות, תלמידי רבן יוחנן בן זכאי, מוזכרים בעשרות או במאות מימרות בש"ס. בהן מימרות רבות מאוד ששייכות לתחום המוסרי, הרעיוני, ההשקפתי, לאו דווקא ההלכתי. ולא שבחרו איזה שהם מימרות נבחרות והכניסו אותם למסכת אבות, אלא המימרה שמיוחסת לאותו תנא, או אותן מימרות שמיוחסות לתנא במסכת אבות, צריכות להיות כנראה כרטיס הכניסה או הבועה לאותה הנקודה שמלמד אותנו התנא שבשמו הן נאמרות, וזה צריך להוות לגבינו איזה דרך לבוא לתוך עבודת השם של מסכת אבות. רבי אליעזר, שבו אני רוצה להתמקד עוד מעט, אומר המון דברים בהמון מקומות בש"ס. אבל הפגישה עם רבי אליעזר כאב, וזה אולי הרעיון במסכת אבות, כאב מאבות העולם, כאב מהתנאים שמובילים אותנו במהלכים מסוימים, והפגישה עם אבות הבניין שהוא רוצה ללמד, מתחברים דרך אותם דברים שרבי אליעזר אומר ומרוכזים על ידי רבי יהודה הנשיא דווקא במסכת שהוא קרא לה מסכת אבות. זה ההוא היה אומר, בקיצור מוחלט. וזה עיקרון קשה להבנה איתו, בגלל שיותר פשוט לראות את המימרה ולראות את היופי שבדברים כל אחד בפני עצמו, ובזה לסיים. אבל חייבים לראות את המימרה ואת בעל השמועה, ולכן לראות גם את המהלך ההיסטורי ואת הדמות ואת המקום שבו הוא פועל, ביחד עם המימרה ועם הדברים הנאמרים, כדי לראות כאן מהלך אחד גדול. איך אומר הירושלמי, גם אותו הזכרנו הרבה פעמים כשלמדנו מסכת אבות, כל העוסק בשמועה צריך שיראה כאילו בעל שמועה עומד לנגדו. יש הבדל גדול בין ללמוד סוגיה של רבי עקיבא כסוגיה, כקודים הלכתיים, משפטיים, מוסריים, כאלה או אחרים, לבין ללמוד את זה ולראות את רבי עקיבא. ולראות בעל שמועה עומד לנגדי ואומר רבי עקיבא אומר. זאת ההקדמה הקצרה שצריך לחזור אליה קצת כשנכנסים למסכת אבות. אם זוכים, ואפשר לעשות את זה גם יותר מזה מאשר במסכת אבות, ודאי טוב, אבל אני חושב שבמשניות האלה זה מחייב עוד יותר. מסכת אבות, כזכור, נקראת בשבתות הקיץ, היא נקראת בין פסח לשבועות, חמישה הפרקים של מסכת אבות. רק אזכיר בשנייה אחת, יש שם חמישה פרקים. הפרק השישי של מסכת אבות הוא איננו מגוף המסכת. הפרק השישי הוא רצף של ברייתות, שנקרא תמיד בפינו פרק קניין תורה, כי זה עניינו. והסדר נבע או התוספת הזאת נובעת מדבר פשוט מאוד. את מסכת אבות התקינו שתיקרא או שתלמד בין פסח לשבועות, לקראת קבלת התורה. כך שבשבת השישית, שתמיד חלה לפני העצרת, התקינו את הפרק של קניין התורה. 48 דברים שהתורה נקנית בהן, וכל העוסק בתורה לשמע, וכל יום ביום בת קול יוצאת מהר חורב, מה עניינה של תורה וכל קניין התורה, נמצאים בפרק השישי. וכך המשיך המנהג, ושבתות הקיץ כולן הן שבתות של מסכת אבות, ואנחנו על פי הסדר הזה נמצאים ערב שבת של פרק שני במסכת אבות. ואני רוצה להתרכז בפעם הזאת וגם קצת בפעמים הקודמות ברצף של משניות מתוך הפרק הזה שעוסקות בבית מדרשו של רבן יוחנן בן זכאי על חמשת תלמידיו הגדולים. משנה ט', מקור אחד לפנינו, רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהילל ומשמי. הוא היה אומר, אם למדת התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. ומיד עוברים הלאה, אנחנו נחזור למשנה הזאת בקיצור מוחלט רק כהקדמה. חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, ואלו הם רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל ורבי אלעזר בן ערך. הוא היה מונה שבחם. וכאן מופיעים השבחים. אחר כך במשנה הבאה הוא היה אומר, אחרי שמניתי את שבחם, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים אחת, ואחד מהם בכף השנייה, הוא מכריע את כולם. מה השבח החשוב ביותר? ואחר כך הוא אמר להם, משנה י"ג, צאו וראו איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם, וכל אחד אמר לו. ואז מתחיל רצף של משניות, הם, אותם חמישה תלמידים, אמרו שלושה דברים. ואז חוזרים לסדר הרגיל של מסכת אבות, מימרות שאומר כל אחד. אנחנו נתמקד בדבריו של רבי אליעזר עוד מעט, אבל לפני כן נראה רק רגע לשנייה אחת את הרקע. קודם כל, כל המשניות האלה הן פסק זמן מצוין במסכת אבות, כי זה איזשהו סיפור פתאום שמכניס אותנו לעולמו של רבן יוחנן בן זכאי ולבית המדרש על תלמידיו המיוחדים. אין לנו הדבר כזה בכל מסכת אבות. יש לנו מימרות, יש לנו זוג בפרק הראשון, והזוג הבא שקיבל מהזוג הקודם, וכל תנא אומר את המימרה שלו, ואחר כך תנאים שבאים בנפרד. אבל פה פתאום עוצרים, מכניסים אותנו לתוך מעבדה של רבן יוחנן בן זכאי, על חמישה התלמידים הגדולים שלו, ומה אומר שם כל אחד, ולפני כן, משהו קצת שנראה משונה, עוצרים ואומרים מה הוא אמר על התלמידים האלה באספת הורים. הוא היה מונה שבחם. הוא מצוין, והוא מעמיק, והוא מחייב הרבה הבנה. ואחר כך הוא היה אומר, איזה מהתלמידים מכריע את כל השאר? צריך להיכנס לזה לעומק, אנחנו ננסה לעשות את זה בעוד רגע, אבל לפני כן, למרות שאני לא רוצה להיכנס לרבן יוחנן בן זכאי, ובו כבר עסקנו פעם בהרחבה, אני רוצה רק בכל זאת בשנייה אחת לעבור על הדמות הזאת כרבם של התלמידים, כי בלי זה אי אפשר להיכנס להמשך. נחזור רגע למשנה הפותחת. רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהילל ומשמיים. גם בלי ההמשך, זה חריג לגמרי בנוף של מסכת אבות. אין אף תנא נוסף שהפתיחה שלו היא קיבל משניים. ומאיזה שניים? משני הצדדים, מהילל ומשמיים. יש את זה רק אצל רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי, אגב, הוא הנשיא היחיד, או האדם היחיד בעולם, שזכה לתואר רבן, שהוא לא ממשפחת הנשיאים. היסטורית, רבן יוחנן בן זכאי, עוד רגע נעבור ונזכיר לעצמנו לשנייה אחת את כל המעבר מירושלים ליבנה, את החורבן. אבל צריך להבין את המקום שלו, את המיקום שלו של רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי עומד בתווך ומשמש בנשיאות בתקופה הקריטית של המעבר מירושלים ליבנה, של החורבן, ובמעבר הזה מפסיקה השושלת של בית רבן גמליאל, כלומר של בית הלל הנשיא, הוא עצמו מעביר את השושלת אחר כך חזרה לרבן גמליאל הבא, שלוקח שוב את יבנה, ואצלו תתרחש המהפכה ביבנה. זה מיקומו קודם כל כדי שנתרשת לרגע על המיקום ההיסטורי של הדברים. ורבן יוחנן בן זכאי לומד אצל הזוג האחרון הלל ושמיים. התלמידים הראשונים שלו שמופיעים פה, ובכלל חמישה התלמידים האלה הם התלמידים שנמצאים איתו ביבנה. הם גם התלמידים, לפחות הראשונים שבהם, שעוברים איתו מירושלים ליבנה. את רבן יוחנן בן זכאי, אני רק אזכיר את הסיפור הידוע, מוציאים התלמידים בארון מתים מירושלים, ובשער של החומה הם מעבירים אותו בהיחבא, ושני התלמידים שנושאים את ארונו זה רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר ורבי יהושע, את שני ההפכים האלה, יכול להעמיד רק תנא שבעצמו כלל בתוכו את הלל ושמיים. ורבן יוחנן בן זכאי, איזו חוליה שמקשרת את התורה לדורותיה, מקבלת את הלל ושמי, מייצרת את רבי אליעזר ורבי יהושע, ויש לו חמישה תלמידים שדרכם הוא מעביר. אגב, הביטוי הזה, חמישה תלמידים, מוכר לנו שני דורות קדימה אצל רבי עקיבא. גם לרבי עקיבא היו עשרות אלפי תלמידים, ובמרד הגדול ועם הגדירות הגדולות, הוא לוקח חמישה תלמידים ומלמד אותם את הכל, חמישה תלמידים מן הדרום, הוא כבר לא זוכה להיות ביבנה. רבי עקיבא הזה הוא התנא שיופיע שני דורות אחרי רבן יוחנן בן זכאי, הוא תלמיד של תלמידיו, הוא תלמידם המובהק של רבי אליעזר ורבי יהושע. הדבר המדהים אצל רבי עקיבא זה שהגמרא דנה מי היה רבו המובהק, רבי אליעזר או רבי יהושע, והיא לא יודעת. והוא שוב מציב את שניהם ומקבל אותם. אנחנו נגיע לזה בהמשך. ורבי עקיבא הוא זה אגב שחולק על רבן יוחנן בן זכאי, לא בפועל, הם לא נפגשים בחייהם, הוא חי שני דורות אחריו, אבל הוא חולק על רבן יוחנן בן זכאי מחלוקת קשה מאוד על כל המהלך. זה רבן יוחנן בן זכאי שביקש, תן לי יבנה וחכמיה. תן לי יבנה וחכמיה, ורבי עקיבא קורא עליו את המקרא, מיישיב חכמים אחור ודעתם יסכל. רב של רבותיו, מיישיב חכמים אחור ודעתם יסכל, היה לו לרבן יוחנן בן זכאי לטבוע את ירושלים ולא את יבנה וחכמיה. והייתה מחלוקת גדולה, והיה שם ויכוח גדול מאוד, ושניהם, וזה דבר מדהים, מתחילים עם עשרות אלפי תלמידים, עוברים את החורבן בעצמם, מעמידים את חמשת התלמידים שמהם תמשיך תורה הלאה. מפה רבן יוחנן בן זכאי ומפה רבי עקיבא. רבי עקיבא עסקנו כבר יותר מפעם. והוא היה אומר רבן יוחנן בן זכאי, והוא היה אומר זה רבן יוחנן בן זכאי. אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. צריך להבין, רבן יוחנן בן זכאי יוצר אליטה של תורה ביבנה. הוא מוותר בעצם על הדרישה לעם כולו. הוא הולך ליצור עכשיו המשך לתורה בקרם ביבנה, וזה יכול ליצור ציבור מאוד מנותק. זה יכול ליצור נתק בין אנשי התורה שירוכזו שם במגדל השם כביכול של יבנה, לבין העם שממשיך בתוך ההישרדות שלו. והמסר המרכזי שאותו מעביר רבן יוחנן בן זכאי, ואם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. זה התפקיד שלך, זה מהותך. זאת יבנה, שבה כתוב מרגלה בפומיהו דרבנן ביבנה, מרגלית הייתה בפיהם, זה היה המסר שלהם. אני בריאה, וחברי, העם הארץ, בריאה. אני מלאכתי בעיר, והוא מלאכתו בשדה. ואני אינני אלא ממלא את תפקידי. רבן יוחנן בן זכאי, אגב, שמתמקד פה בחמישה תלמידים, היה דומה לרבי עקיבא מאוד, לא רק במעבר לחמישה תלמידים. כולם זוכרים את 24,000 התלמידים של רבי עקיבא. לא כולם מכירים את הגמרא שמתארת שרבן יוחנן בן זכאי, כשהיה דורש בירושלים, היה לו מקום ליד הרבי, שבו היה צל, ושם הוא היה יכול לדרוש. ומסביר הירושלמי מדוע רק שם, כי לא היה שום מקום מקורה שהיה יכול להכיל את מספר התלמידים שבאו לשמוע. זה לא נאמר על אף אחד אחר חוץ מרבן יוחנן בן זכאי. והוא אמור להעביר את עצמו מהמסר של תורה לכל למסר של צמצום ביבנה. אגב, זה פלאי פלאות, זאת יבנה שעוד מעט כמעט ותתפרק על המתח בין רבן גמליאל לרבי אלעזר בן עזריה, אם סוגרים את הפתחים ונכנס לתוך בית המדרש רק מי שתוכו כברו, או שפותחים את הפתחים וכולם יכולים להיכנס ליד. סביב המתח הזה חיים דורות שמתחילים את התהוותם אצל רבן יוחנן בן זכאי. ועכשיו עומדים לו חמישה תלמידים והוא מונה את שבחם. ובמניין השבח שלהם הוא לא מתכוון סתם למי חשוב ומי מוכשר ומי חכם. הוא מייצר כאן תפקידים שעם התפקידים האלה צריכה התורה להמשיך את דורותיה הבאים מתוך המשבר המחריד של החורבן בירושלים ושל המעבר ליבנה. ולכן על פי זה נצטרך להבין את המשנה הבאה, וזה קשה להבין על פי זה, כי על פי זה צריך להבין מה המשנה אומרת, ומה הדרך הטובה שידבק בה האדם של כל אחד אומרת, ומה התפקיד של כל אחד, ומה זה אומר לי התפקיד הזה של כל אחד ואחד. חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, ויפה מדייקים הפרשנים, חמישה תלמידים היו לו. ביבנה גם כן היו הרבה יותר מחמישה תלמידים, אבל היו שלו ממש חמישה. אלה החמישה שדרכם הוא מעביר. היו לו הרבה מאות תלמידים. אבל אלה החמישה שבהם אנחנו עכשיו עסוקים. הוא היה מונה שבחם. רבי אליעזר בן הורקנוס, בור סוד שאינו מאבד טיפה. בדרך כלל העולם נוהג להסביר בור סוד שאינו מאבד טיפה, זכרן עצוב. מה שהוא קולט נשאר אצלו. יהושע בן חנניה אשרי יולדתו. מה המעלה המיוחדת בזה? צריך להבין, זה המעלה של אמו, אבל מה המעלה שלו? זה צריך לתפוס, אנחנו לא נוסקים היום ברבי יהושע, בעזרת השם בפעם הבאה. יוסי הכהן, רבי יהושע הוא זה שיעמוד על רגליו מול רבי אליעזר בתנורו של אחנאי. וכשרבי אליעזר תצא בת קול ותגיד הלכה כמו רבי אליעזר בכל מקום, יעמוד רבי יהושע על רגליו ויאמר לא בשמיים היא. כבר ניתנה תורה וכבר נאמר בה אחרי רבים להטו. ושניהם פותחים, שני אלה נושאים את ארונו של רבם ביציאה מירושלים ליבנה. צריך להבין את המהלך הזה. יוסי הכהן חסיד, שמעון בן נתנאל ירחת, אלעזר בן ערך כמעיין המתגבר. ומיד משווה המשנה בין הראשון לחמישי. כי הראשון והחמישי נראה שמעלתם עוסקת בדרכי הלמידה. הראשון הוא בור סוד שאינו מאבד טיפה. השני הוא כמעיין המתגבר. פה לא עוסקים עכשיו במידות של ירחת או חסיד. את אשרי הולדתו אני לא מבין. אלא עוסקים בסבירה של המידע, של הלמידה, של העמל, נכון? ולכן מיד באה המשנה הבאה ואומרת, הוא היה אומר, רבן יוחנן בן זכאי, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מוזניים, ואליעזר בן הורקנוס, הבור סוד שאינו מאבד טיפה, בכף שנייה, מכריע את כולם. הוא מכריע את כולם. אבא שאול אומר משמו, תלמיד של רבן יוחנן בן זכאי, לא כך הוא היה אומר, אלא אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מוזניים ואליעזר בן הורקנוס אף אימהם, ואלעזר בן ערך בכף שנייה, כלומר מי שאיך קראו לו לפני רגע, מעיין המתגבר, הוא מכריע את כולם. והראשונים ברובם אומרים מיד, ולא צריך להגיד שיש פה מחלוקת. רבן יוחנן בן זכאי העריך מאוד את רבי אליעזר בן הורקנוס בעניין הבקיאות, הזיכרון, הצבירה, היכולת להחזיק כל טיפה שהוא קולט, ואת רבי יהושע בן ערך בכוח של העיון והפלפול כמעיין המתגבר, לנבוע כל הזמן מחדש ולהצליח לחדש חידושים ולנבוע ולהנביע דברים מתוך הידיעות. טוב. אחרי זה הוא בא והוא אומר להם, צאו וראו, איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם. הפתיחה הזאת, צאו וראו, היא מעניינת. אני לא מבקש ממכם שתגידו לי את זה מתוך הסטנדר בבית המדרש. אני רוצה שאתם, רב לייזר, תגיד לי, אחרי שאתה יוצא ורואה, איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם. כל אחד אומר משהו בפני עצמו. רבי אליעזר אומר עין טובה, רבי יהושע חבר טוב, רבי יוסי שכן טוב, רבי שמעון הרואה את הנולד, רבי אלעזר לב טוב. המשנה שם ממשיכה שהוא העריך את דברי לב טוב יותר, לא חשוב. האם יש קשר, לפני שאנחנו עוברים למשנה הבאה, שאלות ראשונות, בין התואר, קודם כל השאלה שפתחנו בהתחלה, מה זה השבחים האלה? בסדר, מה זה אומר לי? אז רב לייזר היה בקי גדול, וזה תיאורים היסטוריים. רב לייזר היה בקי גדול, ושמעון בן נתנאל היה ירחת גדול. אז מה? למה זה לא מופיע על כל טענה אחרת? רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא, אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. למה לא יהיה כתוב בצד ציון ירחת? למה? מה זה חשוב לי? מה כל המשנה הזה? מה זה אומר לי? זה ודאי אומר, אבל אם זה אומר, אז למה זה לא? מה העניין? אחר כך, מה הקשר בין בור סוד שאינו מאבד טיפה? את השאלות האלה נשאל גם בכל ההמשך. עכשיו אני עוסק רק ברבי אליעזר, ברשותכם. לבין התכונה, מה הייתה התכונה שלו במשנה י' ג', איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם? עין טובה. ואין לנו ספק שרב לייזר לא חולק על רבי יהושע שזה דבר בכלל לא רע חבר טוב. ואף אחד לא חולק כזה ששכן טוב זה דבר מצוין גם. והרואה את הנולד זה גם, זה לא איזו מין שיחה שכל אחד עושה אסוציאציות. הראשון שיוצא אז הוא אומר, עכשיו אני חושב עין טובה. מה? עין טובה כנראה קשור לבור סוד שאינו מאבד טיפה, אולי לדרך שידבק בה האדם, אולי לכל המהלך של איך ממשיכים ומעבירים תורה מתוך יב. אני רבי אליעזר על פי ענייני ומידותיי ועצמי. צריך להבין את זה. אז מה הקשר? מה זה בדיוק עין טובה? דרך כלל נוהגים לומר שעין טובה זה פרגון. קראנו פרגון בזמן האחרון. אז מה זה? לכל זה נגיע עוד רגע. אבל עכשיו למשנה האחרונה ולשאלות האחרונות, ואחרי נתחיל את הכל. הם אמרו שלושה דברים ומתחילים את הכל ברבי אליעזר. רבי אליעזר אומר, התלמידים של רבן יוחנן בן זכאי מתחילים הכל ברבי אליעזר, אגב כל מי שזוכר את תחילתו של הש"ס, התנא הראשון שמוזכר בש"ס זה רבי אליעזר. ומתי קוראים את שמע בערבים? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, הסוף השמורה הראשונה, דברי רבי אליעזר. רבי אליעזר זה זכות פתיחה מיוחדת, עוד מעט נגיע קצת לעולם הזכויות של רבי אליעזר. רבי אליעזר אומר א', כאן אנחנו עוברים לדמותו, יהי כבוד, יש פה טיפ טיפה בעיה במשנה, כי צריכים להגיע לכמה דברים? שלושה. נראה כאילו יש פה יותר, אז בואו נחלק את זה לשלושה. יהי כבוד חברך חביב עליך כשלה, ואל תהי נוח לכעוס, ושוב יום אחד לפני מיתתך. והדבר האחרון הוא מרוכז ביחס לחכמים, והווי מתחמם כנגד אורן של חכמים, והווי זהיר בגחלתן שלא תיקווה שמשיכתן נשיכת שואל, ועקיצתן של החכמים עקיצת הקרב, ולחישתן לחישת צרה, כל דבריהם כגחלי אש. רש"י וברטינורה, אני רק אזכיר את זה לשנייה, כי הם נראים הנוחים ביותר פה בפשט, אומרים ששלושת הדברים מתחלקים לבין אדם לחברו, לבין אדם לעצמו, ולבין אדם לרבותיו. בין אדם לחברו זה הדבר הראשון, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, פלוס ביחד עם זה ואל תהי נוח לכעוס. זה דבר אחד. זה הדבר קשור אחד לשני. אם כבוד חברך יהיה חביב עליך, אתה לא תמהר לכעוס עליו כל כך מהר כשאתה כועס. אם הוא יהיה חביב כמו שאתה חביב בעיני עצמך, אולי פחות תכעס. ושוב יום אחד לפני מיתתך, זה בין אדם לעצמו או למקום, איך יאמרו תלמידיו לרבי אליעזר, וכי אדם יודע מתי הוא ימות? ואז הוא עונה להם את התשובה החשובה, לזה בדיוק התכוונתי. כל שכן, שלא יודע מתי הוא ימות, אז יהיו כל ימיו בתשובה. והדבר השלישי קשור ליחס אל החכמים. קשה להתעלם לפני שנכנסים למשנה הזאת, לעין הטובה, ולכבוד חברך, מהדברים שכל אחד מאיתנו לא יכול לשכוח ברבי אליעזר. האם יש קשר בין עולמו הפרטי של רבי אליעזר, התנא הגדול, שמנודה על ידי חבריו, בעקבות המחלוקות ותנורו של אחנאי, עוד נחזור לזה, והוא מתנדה על ידי כל החברים והחכמים, לבין האמירה שלו על כבוד חברך חביב עליך כשלך. רבי אליעזר בן הורקנוס, המנודה, לא מתנדה בפעם הראשונה רק על ידי החכמים בתנורו של אחנאי. שם מופיע הסיפור המפורסם, אני רק אזכיר אותו בשנייה אחת, נגיע בהמשך לחלק האחרון של הסיפור. שם מופיע הסיפור הידוע של לא בשמיים. ויכוח בענייני טהרות. ניכנס אליו אחר כך כי הוא חשוב לדמות. רב לייזר וחכמים נחלקים בטהרות, ובשלב מסוים חכמים כבר לא יכולים לעמוד בעניין, ו... מחליטים שמנדים את רבי אליעזר. אין לנו דוגמה אחת נוספת לנידוי כזה בכל הש"ס כולו. יש איזושהי אפשרות שזה קרה לעקביה בן מהללאל, אבל דוחים את זה בגמרא. רק רבי אליעזר שנקרא בכל מקום רבי אליעזר הגדול. רבי אליעזר הזה, יש אגב גמרא מרתקת, היא מופיעה פה במקור 2, סוף מסכת סוטה, מתארת המשנה ובעקבותיה ברייתא ארוכה, מה קרה כשמתו גדולים מסוימים. גדולים מסוימים שמתו ואיתם בטלה תכונה מסוימת, הלך איזה גודל מסוים שנעלם במותם. כך מתואר שם, משמת רבי בטלה ענבה. שם אותה גמרא מפורסמת שרב יוסף קם ואמר, לא, 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 אני עוד פה. הגמרא המשונה קצת. שם בגמרא מתוארים כמה גדולים שמה קרה להם כשמה קרה לנו במותם. משמת רבן יוחנן, כך מתואר מקור 2, בטלה החוכמה. ובנוסח אחר, בטל זיו החוכמה. משמת רבי אליעזר, נגנז ספר תורה. משמת רבי יהושע, בטלה עיצה ומחשבה. אין שם תנא אחד שכשמתארים מה קרה במותו, לא מתארים תכונה מסוימת או פעולה מסוימת, אלא ספר תורה נגנז. זו מדרגה שצריך לתפוס אותו. תורה, צריך להבין את המושג. אני לא מבין, אגב, מה זה אומר, אני מבין מה קורה. אם בטלה ענבה, אני מבין מה זה אומר לי עכשיו. אבל מה זה ספר תורה שנגנז? ניתן היחיד שזוכה לתואר הזה. אגב, עוד רגע נחזור לעמוד הראשון, אבל אם נדפדף שנייה, לעבור שנייה לעמוד השני, יש גמרא שפעם הזכרנו אותה במותו של רבי אליעזר. רבי אליעזר, כמו שאמרנו לפני שנייה, מתנדה אחרי תנורו של החנאי. הולך אז רבי עקיבא, לובש שחורים, מתכסה שחורים, מגיע אל רבי אליעזר, אומר לו, כמדומה אני שחברים בדילים ממך. ורבי עקיבא, תלמידו של רבי אליעזר, תלמיד תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי, דומה מאוד בהיסטוריה פרטית שלו לרבי אליעזר. רבי עקיבא מתחיל ללמוד תורה בגיל 40. רב לייזר, ככה מדרש, מתחיל ללמוד תורה בגיל מבוגר מאוד, לפי וריאציה אחת בגיל 28, לפי וריאציה אחרת בגיל 22. הוא עוזב את אביו. רבי עקיבא, בגין התחלת לימוד התורה שלו, מפסיד את נכסיו של קל בסבוע, הוא ואשתו. רבי אליעזר הוא בנו של אחד אחר מעשירי ירושלים, הורקנוס. ובגין עזיבתו את אבא, מגיע אבא לבית מדרשו של רבן יוחנן בן זכאי, והולך אליו, על פי הלחץ של אחיו של רבי אליעזר, בני הורקנוס, כדי לנדות את רבי אליעזר אצל רבן יוחנן בן זכאי, ולהפקיע אותו מנכסיו. ורבי אליעזר שומע לימים שצריך לנדות אותו דווקא מרבי עקיבא. ואז אחרי שהוא מתנדה, עוד נגיע לנידוי הזה, ביומו האחרון באים החברים לבקרו, הזכרנו את זה אגב שיר השירים לא מזמן אחרי פסח. הם נכנסים והזמן הוא ערב שבת. ורבי אליעזר אומר להם שם את הדברים החריפים כל כך, שאלה שעומדים לפניו הם חלק מעשרת הרוגי מלכות. כך הוא רואה ערב שבת רגע לפני מותו. כשהוא מת, רבי אליעזר, למוצאי שבת בהלוויה, מצעק רבי עקיבא, אבי, אבי, רכב ישראל ופרשיו. וכשאומר לו רבי עקיבא, רבי, שלי מהו, מהי מיתתי, עונה לו רבי אליעזר, שלך קשה משל כולן. ואז הוא עושה את הפעולה הבאה, מקור 9. נטל שתי זרועותיו, רבי אליעזר, והניחן על ליבו, ואמר, פעם לא שמתי לב לנקודה המשותפת הזאת, אוי לכם שתי זרועותיי שהן כשתי ספרי תורה שנגללים. איך מתארים אותו חכמים אחרי מותו? ספר תורה שנגנז. איך הוא בבידוי האישי שלו בפעם הראשונה בחייו, רגע לפני מותו, מתאר את עצמו בבכי? שתי זרועותיי כשני ספרי תורה שנגללים. זאת אומרת, מרגע שהתנדיתי ואינני מתקשר עם תלמידים, אני ספר תורה גלול. מרגע מותי אני אהיה לספר תורה גנוז. ועד עכשיו הייתי לספר תורה חי. מה זו ההגדרה הזו ספר תורה? אנחנו רגילים להגיד שתלמיד חכם הוא כמו ספר תורה. מה זו ההגדרה הזו? הוא אגב ממשיך את הדברים, אם אנחנו במקור 9, הרבה תורה למדתי והרבה תורה לימדתי, הרבה תורה למדתי ולא חיסרתי מרבותיי אפילו ככלב המלקק מן הים. הרבה תורה לימדתי ולא חיסרוני תלמידיי אלא כמכחול בשפופר. אנחנו זוכרים מה אמר רבי אליעזר במשנה על היחס לרבותיו. הווי זהיר בגחלתן של חכמים שלא תיקווה. רבי אליעזר הגדול הזה שקראנו לו בור סוד שאינו מאבד טיפה, מתאר פה את הקשר שלו עם רבותיו. הוא אומר, הרבה תורה למדתי ולא חיסרתי מרבותיי אפילו ככלב המלקק מן הים. והוא עצמו שמתאר במקור 4 בעמוד הקודם את הקשר בינו לבין רבותיו. הוא אומר בקשר בינו, סליחה, במקור 7, אני מתנצל. הוא מצייר את הקשר בינו לבין רבותיו בסיפור מרתק. באים אליו לשאול אותו שאלה. תנו רבנן מעשה ברבי אליעזר ששבת בגליל העליון. היה בגליל בשבת. ושאלו 30 הלכות בהלכות סוכה. 12 אמר להם שמעתי, 18 אמר להם לא שמעתי, כלומר לא שמעתי מרבותיי, ממילא אני לא יכול לתת תשובה. רבי יהודה אומר חילוף הדברים, 18 אמר להם שמעתי, 12 אמר להם לא שמעתי וכולי, לא חשוב. אמרו לו, זה נפלא עכשיו, כל דבריך אינן אלא מפי השמועה? מורינו ורבינו רב לייזר הגדול, מה פירוש לא שמעתי? אתה כבר מזמן גדול. אנחנו שואלים אותך, אתה כל הזמן אומר לנו איפה אתה היית בבית ספר? אמר להם, הזקקתוני לומר דבר שלא שמעתי מפי רבותיי? מימיי, איך יכול להיות? אני בחיים לא עשיתי דבר כזה. כל מה שאני יודע זה מרבותיי, אין לי כלום חוץ ממה שיש לי מרבותיי. על רב לייזר כתוב בגמרא שכשהיה אומר משהו שלא מפי רבותיו ולא היה יודע, היה אומר, על זה נאמר, לא שמעתי. לא יודע מה אתם אומרים, אני מה שיש לי זה מרבותיו. צריך להבין אגב את התכונה הזאת. תכונה מעניינת מאוד, ספר תורה, הקשר שלו אל רבותיו, שמה שהוא לא שמע מרבותיו, הוא פונה אל החברים ואומר להם, הזקקתוני לומר דבר שלא שמעתי מפי רבותיו. אז רוב ההלכות על פי גרסה אחת, או 12 הלכות על פי השנייה, לא יודע. לא יודע, כן יודע, אבל לא משנה מה אני יודע, לא שמעתי, אז ממילא לא יכול להגיד. ואז הוא מתאר להם את עצמו במידות אחרות, מימי לא קדמני אדם בבית המדרש. לא היה פעם בהיסטוריה שהגעתי לבית המדרש ומישהו כבר היה שם. ולא ישנתי בבית המדרש, לא שינת קבע ולא שינת הרי, ולא הנחתי אדם בבית המדרש ויצאתי. כלומר, גם לא היה אחד שיצא אחרי. ולא סחתי שיחת חולין, ולא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי מעולם. כל מה שאמרתי זה מפי רבותיי. פה הוא אומר מפי רבי, הוא מדבר על רבי יוחנן בן זכאי. התכונה הזאת של הקשר אל החכמים היא תכונה אחת מעניינת שהופיעה הרבה מאוד במשנה שלה. אנחנו עוד לא מבינים מה בין זה לבין בור סוד שאינו מאבד טיפה, קצת מתחילים לתפוס. בור סוד שאינו מאבד טיפה פירושו שהוא קולט כל טיפה, אבל צריך להבין את זה יותר, הרבה יותר. שתי התכונות הראשונות היו העניין של כבוד החברים, נכון? במקור אחד בסוף, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך ואל תינוח לכעוס, והשני, הוא שוב יום אחד לפני מיטתך. אז זה באמת רבי אליעזר שאומר לתלמידיו בהרבה מקומות, כאן זה מופיע בגמרא במקור 4, כשהוא עומד למות, כשחלה רב לייזר, נכנסים תלמידיו לבקרו ומבקשים ממנו למדנו משהו שנקבל איתו אורחות חיים. והוא אומר להם, היזהרו בכבוד חבריכם. וכשאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם מתפללים. בווריאציה אחרת מופיע שנכנסים אליו והם שואלים אותו, תן לנו מסר. והוא אומר להם בביטוי אחר לגמרי, בעברית משונה קצת, מה אומר לכם? אלא היזהרו בכבוד חבריכם. מה אומר לכם זה, מה אני אגיד לכם? אמרתי לכם את זה תמיד. זו הנקודה, היזהרו בכבוד חבריכם. את זה אומר רבי אליעזר, רבו המובהק של רבי עקיבא, שקבר 24,000 מתלמידיו שלא נזהרו בכבוד חבריהם. צריך להבין מה קורה כאן בבית המדרש הזה. אני הייתי רוצה לפתוח את הכל במושג עין טובה. איך זה מתחבר עם בור סוד? איך זה מתחבר עם רב לייזר האיש? דילגתי לרגע עדיין על שוב יום אחד לפני מיטתך, ובכוונה נגיע לזה עוד מעט די כך. כי לאמיתו של דבר, אני מודה, לי תמיד הצטייר רבי אליעזר כדמות מאוד קשה. הוא לא מקבל לדעת רבותיו, לא לדעת רבותיו, לדעת חבריו. תן היחיד שמנודה. ויש לו איזו עוצמה אדירה, מימי לא קדמני אדם בבית המדרש. היום נוהגים להגיד דברים סתם. אבל רב לייזר אומר את זה. כלומר, שבאמת מימיו לא קדמהו אדם בבית המדרש. ומימיו לא יצאתי מבית המדרש והנחתי אדם אחריי. ספר תורה גנוז. אצלי תמיד אני מודה, וזה מה שהוביל אותי לכל השיעור. אצלי תמיד זה יסתדר רק עם הקטע של שוב יום אחד לפני מיטתך, ועם כל העסק של הגחלת והאש ונשיכתה נשיכה צרה, זה יסתדר. כי שוב יום אחד לפני מיטתך נשמע מאוד מפחיד. כי הרי הוא יודע שישאלו אותו תלמידיו, רבי הרי מתי נמות? ואז באה התשובה, אז תחשוב שאתה מת. ולי זה תמיד היה נשמע רב לייזר. זה ככה מפחיד. איך אפשר לחיות כך? וזה יכול לגרום, וזו טעות עצומה, לאיזה ניתוק קצת מהדמות. כי אם רוצים לחיות קצת יותר ברוגע, זה לא מסתדר. אבל זו שטחיות נוראית, כי זה גורם גם לניתוק קצת מהעין הטובה שתוארה מקודם. אם עין טובה זה כל כך נחמד וטוב. בעל המדרש שמואל במקור 3, מציע פה הצעה פלאית, ואני חושב שהיא הפתיחה לכל. רב לייזר אומר עין טוב, עין טובה. פירש רבינו יונה ז"ל, את הפירוש כותב המדרש שמואל, רבי שמואל ביעוזדה, הוא מצטט את רבינו יונה גירון. פירש רבינו יונה ז"ל פירוש מרתק לעין טובה, והוא לדעתי הפירוש האמיתי והפשוט, ומזה נתחיל את הכל. ששמח בחלקו. עין טובה פירושו הוא מבסוט ממה שעכשיו יש לו. לא פרגון, זה נושא אחר לגמרי, זה קשור לכבוד חברך. טוב לו עם מה שיש לו. זה לא מסביר לי איך זה קשור לבור סוד, זה לא מסביר לי ספר תורה שניגז, עוד שנייה הכל יום בן. ואפשר לי לומר, כותב המדרש שמואל בעקבות דברי רבינו יונה, שבחר כל אחד מתלמידיו, דרך אחד אשר מלבד השלימויות אשר ימצאו בו הוא יסוד מוסד כדי שישיג האדם השבח אשר משתבח כל אחד מתלמידיו. פילי פלור. כשרב יוחנן בן זכאי אמר על רב לייזר בור סוד ועל רבי יהושע אשר יולדתו, הוא לא אמר באספת הורים כמה כל אחד נחמד. הוא בא לרב לייזר ואמר לו, רבי אליעזר, אתה בור סוד. כלומר, זאת תכונתך, זה עניינך, ובזה אתה תוביל את המהלך האמיתי של חייך, זה ההינני שלך. ואז הוא בא ואומר להם, צאו וראו, כל אחד על פי מה שהוא, איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם, כי יש בעולם כאלה שהם כמו בור סוד, ויש בעולם כאלה שהם כמו מעיין המתגבר, ויש בעולם כאלה ששייכים למשפחת ירי החס, ויש כאלה ששייכים למשפחת החסיד. ולכן כל אחד מכם צריך ללמד אותנו את הדרך הטובה שידבק בה האדם על פי מה שהוא. והדרך הטובה שידבק בה האדם על פי רבי יהושע לא טובה לרבי אליעזר. ולכן יכול להיות שלרבי אליעזר לא יוכל להיות כל כך קל עם המושג חבר טוב. מה שלרבי יהושע שלימדת אחרי רבים להטות, כן קל. ויכול להיות שלרבי יהושע של אחרי רבים של החבר הטוב, יהיה יותר קשה עם הבת קול שאומרת הלכה כמותו בכל מקום, כי הוא לא בורסות שאינו מאבד טיפה. הוא משהו אחר, צריך להבין מהו. אשרי הולדתו, לא מבין את הקוד, אבל צריך להבין. המדרש שמואל פה פענוח לפתרון הקוד פה. יש פה איזה קוד סודי, זה פלאי פלאות המדרש שמואל. בא רבן יוחנן בן זכאי ופעם אחת מצרף אותנו למעבדה אחת שהייתה ביבנה, של מנהיגי הדור שהולכים ליצור דור מחורבן להמשך של מצב קשה לקראת תקומה של תורה מחדש. ולימד איך כל אחד מוצא את מקומו וכל אחד צריך למצוא את הדרך הטובה על פי עניינו. ואז ממשיך המדרש שמואל. כל אחד מאלו התלמידים של רבן יוחנן בן זכאי, כל אחד בחר לומר מידה טובה אשר בא יושג השלימות אשר נשתבח הוא. והתחיל רבי אליעזר בן הורקנוס ואמר עין טובה. איך זה קשור? זה באמת לא מובן עוד. וזאת המידה בישכון אור השלימות, והוא השמח בחלקו. הן רב או מעט? למה השמח בחלקו עושה את דברי תורה פירושו דבר שאדם רוצה לצבור עוד ועוד ועוד ועוד. קודם כל המרבה. התכונה הבסיסית שמאפיינת את רבי אליעזר. הספר תורה שנגנז, גדול הדור, היא שהוא שמח בחלקו. נשמע קצת הפוך. שמח בחלקו נשמע לי יפה מאוד. יפה מאוד. בשבילו זה מספיק, ככה בדרך כלל מסבירים. מה זה עושה עם רבי אליעזר בכלל? בוא נקשיב טוב. ולפי שאפילו בדברי תורה צריך שיהיה האדם שמח בחלקו ובמופלא ממנו אל ידרוש. תדע איפה אתה, תדע מי אתה. כי לכן נמשלה התורה ליין, כי מיעוטו טוב וריבויו משקר. אתה לומד תורה לא נכון, לא אתה, זה לא התורה שלך. וביות האדם מדבק בכל דרכיו במידה זו להיות שמח בחלקו גם בדברי תורה, יהיה לו עין טובה. ויצמח כמשה במתנת חלקו. מה זה יצמח משה במתנת חלקו? הוא היה שמח בחלקו. זו עוצמה להגיד דבר כזה, צריך להבין את זה. אגב, משה, רק עוד מקור אחד מהעמוד השני. אגב משה, לפסיקתא דרב כהנא, מופיע מקור שמונה כאן, מדרש משונה לחלוטין. פלאי פלאות, וממנו אני נכנס עכשיו לרב אליעזר כולו. מדרש מספר, אני לא מכיר את זה על אף טענה אחר. אתם זוכרים, בטח כולנו זוכרים את המדרש, שמשה רבינו שואל למה התורה מתעכבת, ולא הקדוש ברוך הוא לא נותן אותה, אז אומר לו הקדוש ברוך הוא שיש אדם אחד שעתיד לעמוד בסוף כמה דורות, נכון? זה עקיבא בן יוסף שמו. ומשה רבינו רוצה לראות את רבי עקיבא, והוא הולך ורואה אותו ואת תורתו, ואחרי זה רואה שסורקים את בשרו במצריקות, והוא מתפעל מדמותו של רבי עקיבא. יש עוד טענה אחד, שמשה רבינו והוא נפגשים. אצל רבי עקיבא, משה רבינו כשהוא פוגש אותו, הוא שואל את הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אדם כזה יש לך בעולמך, מה אתה נותן תורה על ידי? הוא אומר לו שם שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. יש עוד טענה אחד שהם נפגשים. כך כתוב בפסיקתא דרב כהנא, המקור שמונה. במקור הבאתי את זה פה מהציטוט. בשעה שעלה, זה ציטוט מדויק, בשעה שעלה משה לשמי מרום, פלאי פלאות עכשיו, שמע קולו של הקדוש ברוך הוא שהוא יושב ועוסק בפרה אדומה. אגדה דומה. עולה משה לשמי מרום, שומע את הקודש ברוך הוא, לומד פרה אדומה, יושב ועוסק, זה כמו עוסק בדברי תורה. זה לא לומד. ואומר הלכה בשם אומרה, הרי כתוב שכל האומר הלכה בשם אומרו מביא גאולה לעולם, אז גם הקודש ברוך הוא צריך לעשות את זה. ואומר הלכה בשם אומרה, איך? רב לייזר אומר, עגלה בת שנתה, פרה בת שתיים. זאת הפתיחה של מסכת פרה במשניות. הפשט הוא, כל מקום שכתוב בתורה עגלת בקר, הכוונה היא בת שנתה. מה הגדר לעגלה? שנה. פרה, הכוונה היא שנתיים. יו. אמר משה לקודש ברוך הוא ריבונו של עולם העליונים והתחתונים ברשותך, ואתה יושב ואומר הלכה משמו של בשר ודם? אמר לו הקודש ברוך הוא, משה צדיק אחד עתיד לעמוד בעולמי. ועתידו לפתוח בפרשת פרה אדומה תחילה. מה פשט עתידו לפתוח בפרשת פרה אדומה תחילה? לא כל כך מסובך. הוא התנא הראשון במסכת פרה. רב לייזר. וכך הוא פותח, רב לייזר אומר, עגלה בת שנתה, פרה בת שתיים. איך הוא מסיים? משה רבינו אמר לו, ריבונו של עולם, יהי רצון שייצא מחלציים. לא אדם כזה יש לך סן תורה על ידו. מה? לא. לא מתאים שיינתן תורה על ידו. זה רבי עקיבא. אני רוצה שזה יהיה מהמשפוחה שלי. הוא מתאים, זה מהגנים שלי. אמר לו הקודש ברוך הוא חייך שהוא מחלציך. הדה הוא דכתיב, זה שם האחד אליעזר. זה הבן שלו, כתוב שם האחד גרשום ושם האחד אליעזר. אותו המיוחד אליעזר. נו באמת, מה אפשר? אליעזר היה הבן של משה רבינו. הוא רואה את אליעזר, מה קורה? נראה לי שכאן הכל מתחיל. מה זה השמח בחלקו? השמח בחלקו מתחיל להתחבר לנו לבור סוד, אני רוצה לשוב יום אחד לפני מיתתך. שוב יום אחד לפני מיתתך נשמע מקודם, לפי מה שתיארנו, וככה זה נשמע תמיד, משהו מאוד מפחיד, מאוד מדכא. יש גמרא יפהפייה, שבה פונה אלכסנדר מוקדון אל החכמים, ומדבר איתם כל מיני חוכמות עולם כאלה. העולם עגול, העולם ישר, כל מיני דברים, והם דנים הוא והם על כל מיני חוכמות. ואז הם אומרים כל מיני אוצרות חוכמה, ביטויי חוכמה כאלה. בין הדברים, מקור שש למעלה, הוא פונה להם ואומר להם, תגידו, מה יעביד איניש ויחיה? מה צריך אדם לעשות כדי לחיות? אמרו לו, ימית את עצמו. אמר להם, מה יעביד איניש וימות? אמרו לו, יחיה את עצמו. זה נשמע איזה מין שנינות כזאת, צריך להבין אותה. רשי מסביר מיד, אני לא אעריך בפנים, ימית את עצמו, זה בעצם רשי יפה, כדאי לקרוא. ימית את עצמו זה לא הכוונה באמת כמובן, אלא ישפיל את עצמו. יחיה את עצמו, הכוונה היא יגביע את עצמו. ואז הוא אומר, אם הוא יגביע את עצמו, אז ייתנו בו הבריות עין רעה, ואז הכל יהיה בסדר, הוא כבר ימות. אם הוא ישפיל את עצמו, אז לא ייתנו בו עין רעה, איפה כולם ירחמו עליו, הוא יחיה הרבה. כך רשי. טוב, אבל הרי זה לא אפשר. כשמגיעים למשהו כמו שוב יום אחד לפני מיתתך, נמצאים מוצאי שבועות, חייבים לחזור לרב נחמן. רב נחמן מברסלב אומר פה, זה נשמע משונה שאני אומר, אומר פה פשט, אבל זה הפשט. אומר פה משהו פילי פלא. אומר רב נחמן על הגמרא הזאת כך. הרוצה שימות יחיה את עצמו. הרוצה שיחיה ימית את עצמו, הפשט הוא כזה. אם היית יודע שיש לך, אם הייתי יודע, שיש לי בשמחה ובבריאות יום אחד, שעה אחת, זה הכל, זה מה שיש לי. בנחת. אתם מודיעים לי, יש לך עוד שעה. בשיא הנחת. אני חושב שרק שעה אחת תשארה לי. תגיד, אומר רב נחמן, אתה באמת תמשיך להיות כל כך מוטרד מהאוברדרפט שלך? או שפתאום תתפוס פרופורציות אחרות בחיים? אתה מבין שזו תהיה השעה הראשונה שאתה חי? אתה רוצה למות? תחשוב שיש לך 100 שנה, אז מה משנה, אפשר להתבטל 90. אתה רוצה לחיות? יש לך שעה. בטוב, בשמחה, בכיף, תהיה מבסוט. בעברית אחרת, אנחנו תמיד מחנכים להסתכל רחוק, ארוך. תהיה קצת עכשיווני. תהיה עכשווי. יש לך רגע. קח אותו. אז פתאום תתחיל לתת משמעות לרגע, ולרגע תהיה משמעות. רב לייזר היה בור סוד שאינו מאבד טיפה. הפשט הוא שרב לייזר לא היה כמעיין המתגבר. הוא לא חיבר דבר לדבר. רב לייזר היה פשוט משהו שכל טיפה שנכנסה הפכה מבחינתו לתורה בפני עצמה. ממילא הוא לא אמר דבר שלא שמע מפי רבותו. כל טיפה הפכה להיות הוא. והוא הפך להיות לא לחוכמה או לענבה או ליראת חטא, אלא לספר תורה. מה זה ספר תורה? ספר תורה זה לא המון משפטים. ספר תורה זה המון אותיות. שהתנאי הוא שכל אות נכתבת לשם קדושת ספר תורה. זה אור של בהימה גסה, עם דיו ונוצה. אם אות אחת נכתבה סתם, זה בכלל לא משנה שכל הספר הוא נפלא. הכל פסול. ספר תורה פירושו שאין אות שאין לה משמעות. שאין טיפה שאין לה משמעות. שמח בחלקו הוא מי שאצלו לכל חלק יש משמעות. מה שעכשיו קיבלתי כאן הוא בעל משמעות עצמית. רב לייזר הוא קריאת התיגר הגדולה ביותר על העולם שלנו כל הזמן, שהמשמעות היא פונקציה של מה יוצא מזה בסוף. מהו המכלול? מהי התפוקה? אין ערך לרגע הזה עכשיו. אנחנו מעריכים דברים על פי תעודת הסיום שלהם. אבל האמת היא בדיוק הפוכה. יכול להיות שהערך הגדול ביותר הוא הדקה הזאת עכשיו. שמבחינת התפוקה או התעודה אין לה שום משמעות. עין טובה זה הכוח לתת משמעות של נצח לכל מה שאני רואה, לכל מה שאני חווה. זה קשה לחיות עם זה. כי לעולם קשה להסתדר עם זה. כשחשבתי על זה אתמול, אני רוצה גם כן להביא דבר בשם אומרו. אמרתי את זה בכל רם. איראני תלמיד צעיר, הערה שהיא מאלפת, אני חושב שהיא פילאי פלאות. איפה היה הוויכוח הגדול בין רבי אליעזר לרבי יהושע? בתנורו של עכנאי. שם, במקור 10, רבי אליעזר ממשיך בדרכו וקובע קביעה שתנורו של עכנאי טהור. חכמים קובעים שהוא תמה. לכאורה הוויכוח סתם. מתפתח ויכוח, בסופו של הוויכוח מכריע רבי יהושע כשהוא עומד על רגליו שכבר ירדה תורה מהשמיים ואין שומעים יותר לבת קול כאן, ואז עוברת הגמרא אחרי דבר מעניין, אחרי שהיא מספרת עוד שרבי נתן פגש את אליהו הנביא, שאל את אליהו הנביא, תגיד מה עשה הקדוש ברוך הוא בוויכוח הזה בבית המדרש? מה הוא עשה כשהוא ראה את ההכרעה הזאת, שאמרו אחרי רבים לעשות, הוא מוריד בת קול מהשמיים ופה קובעים לא רוצים לשמוע. ואמר לו אליהו הנביא כך יח ואמר, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. ואף לבפל, שתי אגדות. אני אף פעם לא חשבתי שהניצחוני בניי, זה ניצחוני בניי, כי הרי הקדוש ברוך הוא פוסק הרב בלייזר לא רק בבת קול, הוא אומר הלכה בשמו. אגב, לפני שאני ממשיך, מתודית המשמעות של זה היא עצומה. הוא באמת מרוכז עכשיו רק בזה, כי הוא שמח בחלקו. ממילא הוא מצליח בזה. הוא לא מרוכז עכשיו במבחן של מחר. הוא מרוכז עכשיו באמת רק בסוגיה הזאת. ולגביו אין קטן וגדול. אחרי שאליהו מתאר את החיוך, באים חכמים, אני ממשיך בגמרא במקור 10, אחרי כל הסיפור של תנורו של אחנאי, אותו היום הביאו כל טהרות שתיהר רבי אליעזר, ושרפום באש, ונמנו עליו וברכוהו. ושם הופיע מיד ואמרו, מי ילך ויודיעו, ברכוהו, זה נידו אותו. ואמרו שרבי עקיבא ילך ויעשה את זה. והלך רבי עקיבא, רק נקרא שנייה אחת, אמר להם רבי עקיבא, אני אלך, שמה ילך אדם שאינו אגון ויודיעו, ונמצא מחריב את כל העולם כולו. זה אגב צריך להבין, כי אם רבי אליעזר הופך להיות כל כך מזוהה עם התורה, אז יש לו כוח של תורה. אז אם רבי אליעזר יבכה, כל העולם יכול לסבול. רבי אליעזר זה לא חוכמה, זה לא ענווה, זה לא יראת חטא, זאת לא תכונה. זה התבטלות מוחלטת. אומר הקדוש ברוך הוא בשמו, רבי אליעזר אומר, אגב, הקדוש ברוך הוא שם חולק על חכמים, כי חכמים אומרים אחרת במשנה בפרה. זה לא חשוב. הקדוש ברוך הוא אומר, רב לייזר אומר. ומשה רבינו מבקש שיצא זה מחלציו. גם עם משה קשה להתאבד. זה לא אהרון, זה יקוב הדין את ההר. מה שעושה משה בתורה שבכתב, עושה רב לייזר בתורה שבעל פה. וזה יצא מחלציי. והדבר הפלאי, למה לקחו את כל הטהרות ושרפו? למה לא לקחו את כל הוויכוחים האחרים? למה הטהרות? יודעים מה היה הוויכוח בתנורו של אחנאי? זה לימדני תלמידי אתמול. הוויכוח שם היה פשוט. הרי רב לייזר אומר טהור. חכמים אומרים תמיד. אותו ויכוח, דרך אגב, יש לא רק בתנורו של אחנאי כשמנדים אותו, אלא כשבאים באותו ערב שבת מפורסם, ושואלים אותו שנייה לפני מותו, שאלה, המנעל שעל גבי האימום, שוב, כלי, שנמצא על כלי אחר, טהור או תמי? ורב לייזר אומר טהור, וחכמים אומרים תמי. הוויכוח בכל הטהרות הוא על דבר אחד פשוט. תנורו של אחנאי הוא הדוגמה הכי חזקה. מה זה תנורו של אחנאי? תנורו של אחנאי זה היה תנור שהיה עשוי חוליות חוליות. והשאלה היא שאלה פשוטה. האם יש כאן כלי אחד שנקרא תנור? ואם זה כלי, זה תמה? או שאני מסתכל על כל חוליה כדבר בפני עצמו, ואז זה לא כלי וזה טהור. רב לייזר אומר טהור. חכמים אומרים תמה. בטח שרב לייזר אומר טהור. כי רב לייזר רואה כל חוליה בפני עצמו. המנעל שעל גבי האימום, טהור או טמא, זה כלי אחד או שכל דבר הוא פה בפני עצמו? ממילא זה לא כלי, ממילא זה נשאר טהור. חכמים לא יכולים לעמוד במציאות הזאת של מי שלגביו כל חוליה היא דבר בפני עצמו במציאות. לכל חוליה, לכל טיפה צריך לתת את המשמעות שלה. עד שעמדו וברכו ולקחו כל טהרות שתהיה רב לייזר בסוף. זה מצב שאי אפשר לעמוד בו. אי אפשר ייקוב הדין את הארץ. שמע משה את הקדוש ברוך הוא בשמי מרום אומר הלכה משמו של רב לייזר, לא ביקש תן על ידו את התורה. הוא ידע שאי אפשר שעל ידו תינתן התורה. הוא רק ביקש דבר אחד, תשאיר אותו במשפחה שלי. עם זה אני מסתדר. אמר לו, מה אתה רוצה? הוא הבן שלך. אותו המיוחד, אליעזר. רבי אליעזר אחר כך נתפס אחרת לגמרי בהמשך הגמרא. הולך רבי עקיבא והולך ומודיע לו, וישב לפניו בריחוק 400. אמר לו רבי אליעזר, עקיבא מיום מיומיים, אמר לו רבי, כמדומה לי שחברים בדילים ממך, אף הוא קרא בגדה וחלץ מן עלה ונשמט וישב על גבי קרקע. ורק עכשיו אפשר לתפוס. נידויו של רבי אליעזר הוא הכאב הגדול ביותר שיש בעולם. אבל הוא כורח המציאות. רב לייזר הוא בור סוד שאינו מאבד טיפה, והעולם לא יכול להתמודד עם כל טיפה כערך בפני עצמו. הראייה של הדברים במכלול היא הרבה פעמים על חשבון העוצמה של כל פרט. זלגו עיניו דמעות. לקה העולם שליש בזיתים ושליש בחיטים ושליש בפעורים, ויש אומרים אף בצק שבידי אישה תפח. אוי לכם שתי ספרי תורה, שתי זרועותיי, שהן כסני ספרי תורה שמגלים. הן אור של בהמה גסה, שתי זרועותיי, לא אוי לך נשמתי, אוי לך ראשי, שהוא כספר תורה, זה הייתי מבין. אוי לכם שתי זרועותיי, הזרועות זה הדברים שבהם עושים את הפעולות עם הידיים. נכון? גם ספר תורה הוא קלף של בהמה גסה. אבל כשיודעים לקחת כל אות ולעשות אותה לשם קדושת ספר תורה, אז הזרועות הופכים להיות לספרי תורה גלולית. הגמרא שם מסיימת את הכל בסיפור שבו אני רוצה לסיים את הכל. שם מסיימת הגמרא, סנה, אח גדול היה באותו היום. אח גדול זה אסון גדול, חורבן גדול. שבכל מקום שנתן בו עיניו רבי אליעזר, נפרץ. תוך כדי דברים, אני נזכר עכשיו בעוד דבר אחד חשוב, אני מיד אגיע. רב לייזר אומר, כשאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם מתפללים. הגמרא היא זו שמספרת עליו, לאף לבטל, זה על רבי אליעזר. הגמרא מספרת על רבי אליעזר, סיפור ידוע, רק לא תמיד שמים לב שוב, לבעל השמועה ולשמועה. תלמיד אחד עלה לפני התיבה, ירד לפני התיבה. ולחבר'ה לא היה כוח, הוא התחיל להאריך. הוא עשה את זה כנראה עם כוונס, עם ניגונים. אמרו לו החברים לרב לייזר, רבי, תסתכל כמה ארחן הוא זה. אמר להם, לא נורא, כלום ארחן הוא יותר ממשה רבינו. משה רבינו התחיל להתפלל, אמר והתחנן אל השם בעת ההיא, בתר אכילות להראות את עבדך, את גודלו, הוא לא גמר. לא כל כך ארוך יחסית. אחר כך הלך תלמיד אחר להתפלל. לא עמדו בקצב, רע. אמרו לו רבינו, כמה קצרנו זה. אמר להם כלום, קצרנו יותר ממשה רבינו. משה רבינו הייתה אחותו חולה, אמר אל נרפן עלה. עכשיו צריך להבין את זה בעומק. רב לייזר אמר להם, עד מתי אתם תחיו בעולם שמה שקובע את מידת התפילה שלי זה האורך והקיצור? אתם לא מסוגלים לחיות במציאות שבה כל טיפה קובע? אתם לא מסוגלים להשתחרר מזה שזה בכלל לא חשוב לי אם זה ארוך או קצר? השאלה אם זה כמו משה רבינו או לא כמו משה רבינו. אני מהמשפחה של משה. השאלה אם זה של משה, השאלה אם זו תפילה. מה אומר לכם, יזהרו בכבוד חבריכם, זה בדיוק אותה נקודה, למה אינך נזהר בכבוד חברך? כי אתה לא מעריך את הפרט הזה. למה אתה לא מעריך אותו? כי אתה לא רואה פה משהו. אני שואל אותך, תסתכל על כל טיפה, תסתכל על כל נקודה. תסתכל על כל חוליה בפני עצמה. העוצמה הזאת אותה ביקש רבן יוחנן בן זכאי מרב לייזר, לך תלמד את זה את העולם. לך תלמד איך בור סוד שאינו מאבא טיפה, שאם הוא נמצא בכף אחת של המוזניים הוא מכריע את כל ישראל כולם. כי מי יכול לעמוד בזה? לעניות דעתי בא אבא שאול ואומר לא כך, אלא רב לזר בן ערך מכריע את כולם. כי השיטה של רב לזר בכלל לא נכנסת למוזניים, אי אפשר להתמודד עם זה בכלל, זה לא שייך למשקל. עם רב לזר בן ערך אפשר להתמודד. רב לזר זה ספר תורה גנוז. מי יכול כל אות להתייחס אליה? סיום של הכל זו הגמרא שבה פתחתי ובה אני מסיים. אותו היום כל מקום שנותן בו עיניו רב לזר נשרף. ואף רבן גמליאל היה בא בספינה. ועכשיו פרט משפחתי חשוב. רבן גמליאל הוא הנשיא. מה זה הוא הנשיא? חוזרת הנשיאות ממי למי? מרבן יוחנן בן זכאי לשושלת לרבן גמליאל. נכון? מה ביקש רבן יוחנן בן זכאי לסגור את הדברים? מה הוא ביקש שם מרומי? תן לי יבנה וחכמיה, והיו לו עוד שתי בקשות. לשושלתו של רבן גמליאל. אז יש לו את רבן גמליאל כדי שזה ימשיך. הוא ראה את עצמו רק כמעביר. הוא ביקש גם את הרופאים לרבי צדוק. זה נגענו פעם אחרת. רבן גמליאל, הנשיא, הוא הגיס של רבי אליעזר. בעברית אחרת, רב לייזר בן הורקנוס, גם זה חלק מגדולתו, נשוי לאחותו של הנשיא. היא אשתו של רבן גמליאל. במרכז הוויכוח בתנורו של אחנאי, המדבר הוא רבי יהושע, אבל מאחורי הוויכוח נמצא רבן גמליאל. והוויכוח הוא בעצם בין רבן גמליאל הנשיא, שמכריע יחד עם כולם אחרי רבים לעשות, כי חייבים לנהל פה סנהדרין ונשיא ונשיאות וחברה, חבר טוב, רבי יהושע, רבים להטות, לבין המציאות של האמת הדבקנית המוחלטת שבת כל אומרת הלכה כמותו, רב לייזר הבורסי. ורבן גמליאל נמצא בספינה, שם נשים לב טוב. ואף רבן גמליאל היה בא בספינה, עמד עליו נחשול לטובעו. גל הולך להטביע את רבן גמליאל בספינה. אמר כמדומה לי שאין זה אלא בשביל רב לייזר בן הורקן. עמד על רגליו, כמו רבי יהושע שעמד על רגליו. עמד על רגליו ואמר, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך שלא ירבו מחלוקות בישראל. נח היה מזה פה. אני הייתי צריך להכריע במושג של לא ירבו מחלוקות. יש כאן מחלוקת בין שתי תפיסות. במה עוסקים? בלא ירבו מחלוקות, ברבים, או בכל אות ואות. ואז בא הסיפור האחרון. עם השלום, דביתו דרבי אליעזר, אחתי דרבן גמליאל אבל. אשתו של רבי אליעזר, שהיא אחותו של רבן גמליאל, שהיא עושה אותם גיסים, שני בעלי המחלוקת הגדולים, שמה היה אמא שלום. זה היה השם. ואמא שלום, והאמת היא שסיפור אמא שלום צריך פעם ללמוד בפני עצמו בעריכות. היא דמות בפני עצמה שעולם שלם צריך לעמוד סביבה. מההוא מעשה ואילך, זה פלאי פלאות, אני רוצה לראות את זה רק במהירות, ופעם ניכנס את זה. מההוא מעשה ואילך לא הווה שבקה לי לרב לייזר למי פל אלפים. מאותו מעשה של תנורו של אחנאי, לא נתנה לו לרבי אליעזר, לא הרשתה לו, לא אפשרה לו, ליפול אפיים. תחנו, לא נתנה לו. למה? רב לייזר יודע להתפלל. מה שרב לייזר יכול לעשות בנפילת אפיים זה מסוכן. היא לא תיתן לו ליפול אפיים. היא צריכה לשמור על אחיה. ואחיה זה לא רק רבן גמליאל. רבן גמליאל ויבנה וכל המציאות. אבל רב לייזר מנודה, הוא לא רוצה לעשות שום דבר רע, אבל כשהוא נופל אפיים אז הוא עושה משהו בעולם. כי זה ספר תורה נופל אפיים. כי זה בורסות שאינו מהווה טיפה. כי כל טיפה שיש לו זה מרבותיו. כי רבותיו פירושו שקיבלו מהילל ומשמי, כלומר ממשה מסיני. לכן היא לא רצתה שיפול אפיים אף פעם. ואז בא הסיפור. ההוא יומה, ריש ירח אהבה. היה יום שהיה ראש חודש. נו, בראש חודש לא מפלים אפיים, אין תחמון. אבל מה? איך לפלה בין מלא לחסר. מתחלף לה, היא חשבה שזה עכשיו ראש חודש, כי היא חשבה שזה מלא, ובעצם זה היה חסר. זה מעניין, למה היא החלפלה? רבן גמליאל הוא זה שמחליט על ראשי חודשים. אולי רב לייזר פסק הפוך. לא חשוב. אבל למעשה, היא לא שמרה עליו, כי ראש חודש. אצלו לא היה ראש חודש. אז מה קרה? אבל לפני מה קרה, יש אומרים, זה לא היה הסיפור של אולי ראש חודש או לא, אלא איקה דאמרי, אתה עניה וקי אבבה. בא אני, דפק על הדלת, והיא הוציאה לו לחם, הפיק עלי ריפתח. השכחתי דנפל על אנטי, ראתה שהוא נפל אפיים. עשה נפילת פנים, תחנון. אמרה לי, קום, קטלית לאחי. קום, הרגת את אחי. עד האחי, תוך כדי שהוא קם, נפק שיפורה מבית רבן גמליאל ושכן. יצא קרוז מבית רבן גמליאל, רבן גמליאל מת. אמר לה, מינה ידעת? איפה את יודעת? אמרה לי, כך מקובלני מבית אבי אבא, כל השערים מנעלים, חוץ משערי הונאה. מסבירים חז"ל מיד מה זה שערי הונאה, כל השערים מנעלים, אבל הדמעות שלך רב לייזר קוראות את כל השער. לכן לא רציתי שתיפול. אם השלום היא הדמות שנמצאת באמצע, בין העולם הזה הבלתי אפשרי כמעט, של בור סוד שאינו מאבד טיפה, של שמח בחלקו במובן הכי עמוק וקדוש של המושג, הכוח לתת משמעות טובה לכל דבר עכשיו, לרגע, ולצרף כל טיפה, לבין רבן גמליאל של שלא ירבו מחלוקות בישראל. ונפילת האפיים של רב לייזר יכולה לנצח את העולם המציאותי של רבן גמליאל. ולאמא שלום יש תפקיד לשמור את רב לייזר לא נופל אפיים. וכשלשנייה אחת התפקיד הזה לא מתמלא, אי אפשר להמשיך. אלה חמישה התלמידים שהיו לו לרבן יוחנן בן זכאי. ראשון שבהם רבי אליעזר. לרבי יהושע בן חנניה נגיע בעזרת השם בפעם הבאה. ערב טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על הנושא ספר תורה שנגנז לדמותו של התנא רבי אליעזר בן הורקנוס. מתלמידי רבן יוחנן בן זכאי.